לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, בית בסיוון תשע"ח, טוב יומן לפי שעה היום. גנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, מדלגת בין פתיחת שגרירויות ארצות הברית לפתיחת שגרירות גואטמלה. באמצע היא מתמודדת גם עם נזיפות לשגרירים, גירוש שגרירים, גינויים מהאום, דרישות לבירורים מצידן של מדינות מובילות בעולם. אנחנו מיד נשוחח איתה, נבקש לשמוע על ההתמודדות הדיפלומטית בימים המורכבים הללו. מדינות שונות באירופה דורשות לבחון את התנהלות צה"ל מול מתפרעי הגדר ברצועת עזה על פי פרמטרים משפטיים אובייקטיביים. גם בית הדין בהאג מדווח על איסוף חומרים ותיעוד סביב התנהלות צה"ל. יהיה איתנו כאן הפרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. הוא יציג בפנינו את ההתייחסות המשפטית לאירועי הגדר. וגם על טרור הכבישים אנחנו נדבר ביומן, נביא בפניכם שני סיפורים מהיממה האחרונה. נשמע על תושב היישוב בית אל שנקלע אתמול בדרכו מיישובו למערב אבנים, שבו לקחו חלק לא פחות משבעה צעירים ערבים, יכול להיות שאפילו יותר מכך, ממש עמדו על סף הכביש כשבידיהם אבנים גדולות. נותרה השאלה אם להיכנס אל תוך העניין, תוך המערב, או לנסות לחזור אחורה. גם תושב יצהר יהיה איתנו כאן, יספר לנו כיצד מצא את עצמו אתמול מול רכב פלסטיני שועט לעברו. הוא הבין שמדובר בפיגוע, שלף אקדח, אבל הוא לא ירה. אנחנו נשמע ממנו למה. צו תמוע שפורסם בימים האחרונים מעניק לקצין המינהל האזרחי סמכות להרוס מבנים ביהודה ושומרון ללא היוועצות מוקדמת ועל פי תפיסתו בלבד. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הגיש היום שאילתה בסוגיה לשר הביטחון, אנחנו נשוחח איתו על הצו הדרקוני שהוא מבקש לבלום. נהיה כאן עם קצת היסטוריה. קרב קשה התחולל היום לפני 70 שנה וניסה לכבוש את לטרון. הקרב היה לקרב הרואי, אבל קשל בשל תכנון לקוי. מדוע הוסתר הקרב הזה מהציבור? יהיה איתנו כאן ההיסטוריון הצבאי ארי יצחקי, שיחה היסטורית על הקרב הנעלם והסיבות להעלמתו. ולקראת חג השבועות, חג מתן תורה, אנחנו נדבר עם מפמר תנ"ך בחינוך הממלכתי דתי, הרב יהודה טרופר, על תוכניות חדשניות ללימוד תנ"ך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים. אנחנו אומרים למי שמדלגת בין פתיחת שגרירויות ארצות הברית וגואטמלה לבין ההתמודדות עם נזיפות לשגרירים וגירוש שגרירים וגינויים מהאום ודרישות לבירורים כאלה ואחרות, שלום לחברת הכנסת סגנית השר ציפי חוטובלי, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
איך מתמודדים?
בהחלט עסוקים.
איך מתמודדים? זהו, עסוקים, אבל איך מתמודדים בכל זאת עם בתפר הזה שבין החגיגיות למאבקים?
נתחיל באמת עם המאבקים, כי אני חושבת שהדבר הכי חשוב שצריך לומר שבחודש האחרון אנחנו במשרד החוץ פועלים באינטנסיביות מול כל מדינות אירופה שהן בעצם המבקרות הראשיות בנושא הזה של עזה, ומול ארצות הברית ומול כל הידידות שלנו בעולם, ומסבירים בצורה הכי ברורה, חמאס ארגן פה מפגן טרור, אין כאן שום דבר שקשור להפגנה אזרחית. כל הנרטיב השקרי הזה זה דבר שאנחנו לחלוטין גוזרים אותו לגזרים על ידי עובדות, על ידי צילומים. אנחנו מראים איך בעצם כל מי שמגיע לגדר זה אנשים שיש בידיים שלהם או עפיפונים בוערים או כלי נשק. זה לא אנשים תמימים, זה אנשים שבאמת המטרה שלהם זה לחצות את הגבול ובסופו של יום לפגע ביישובי מדינת ישראל. אנשים האלה הם טרוריסטים לכל דבר ועניין, והתפקיד שלנו זה להגן על ילדי נחל עוז, ילדי סדרות, ילדי אשקלון, והאנשים האלה לא יכולים בשום צורה אחרת בעצם, אתה יודע, להימנע מהפעילות טרור הזאת אם צה"ל לא עוצר אותם, וצה"ל לא צריך לעצור אותם. אם היה אפשר לעצור את הכל בלי לגרום להרוגים, בוודאי שהיינו מעדיפים את זה, אבל ברור שבמציאות הנוכחית שבה מדובר בטרוריסטים חמושים, צה"ל נאלץ לירות כדי להגן על הגבולות, ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים מה שמותר עלינו. ואני אגיד לך את זה בצורה חד משמעית, אנחנו במשרד החוץ ידענו שתהיה ביקורת, אבל אנחנו לא שינינו את המסר הבסיסי שאומר, מדינת ישראל חייבת לעשות את זה כדי להגן על אזרחיה. עושים את זה כצעד של הגנה עצמית, כמו שכל מדינה אחרת עושה. אין הרבה מדינות שמוקפות בארגוני טרור אכזריים כמו חמאס, ואנחנו בגלל הנסיבות הייחודיות שלנו כאן, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לשמור על הגבולות.
אבל נראה, לפחות לפי דיווח היום בעיתון ישראל היום, שדווקא החמאס חוטף, אבל ממצרים. זאת אומרת, במצרים הבינו את העניין הזה, והם הזהירו את ישמעאל הנייה, אם אתה תעשה את הדבר הזה, ישראל תחסל אותך, ואנחנו לא נעמוד בפניה, אבל האירופים לא תפסו. ככה זה נראה.
אנחנו, סך הכל, אם אנחנו בוחנים את כל המדינות באירופה, אין לנו כאן איזה גל של מחאה נגד ישראל. יש כאן בהרבה מובנים תגובה שאנחנו רואים אותה כתגובה מהרף הנמוך בעולם הדיפלומטי שאנחנו מכירים, וצריך אנחנו מכירים עם גינויים של ישראל כי יצא למבצע הגנה בעזה. יש כאן צביעות מאוד גדולה של העולם בנושא הזה, מה שמותר להם אסור לנו, ואנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו לא מוכנים לקבל את הצביעות הזאת של מדינת ישראל אסור, מה שלמדינות אחרות מותר.
עכשיו לגבי הטורקים, איך אנחנו מתמודדים איתם?
הסיפור עם טורקיה הוא סיפור מאוד מורכב, כי יש לנו עסק עם מנהיג שכל הזמן מנסה לייצר קולות בציבור הטורקי וגם בעולם המוסלמי על חשבון ירושלים, על חשבון היחסים שלנו עם ישראל, ואנחנו מגנים בחריפות, אני אומרת מה שנקרא במלוא העוצמה את הדברים שהוא אמר אתמול. אנחנו לחלוטין מאשימים את ארדואן שהוא עצמו מבצע פשעי מלחמה, ושהוא לא יכול, הוא אחרון שיכול להטיף מוסר למדינה דמוקרטית ושומרת זכויות אדם כמו ישראל. ואנחנו מבחינתנו רואים את היחסים עם טורקיה כציר מאוד מאוד אסטרטגי במרחב שאנחנו חיים בתוכו. הלוואי ויכולנו לבחור רק בין מדינות ערכיות והתקדותיות שאין איתן שום בעיה, אבל הדיפלומטיה היא מורכבת. ובגלל שטורקיה היא כל כך חשובה, אני רק אתן דוגמה, נתיבים אוויריים, כמעט כל הטיסות של ישראל לאירופה ולמזרח הרחוק עוברות דרך הנתיב האווירי של טורקיה. אנחנו מדברים על כלכלה, אנחנו מדברים על תיירות, על קהילה יהודית. יש כאן בעצם הרבה מאוד רכיבים שמרכיבים את היחסים האלה עם אחת המדינות הגדולות והחשובות באזור. אנחנו לא במהרה מבטרים על דגל ישראל שבעצם יוחזר לארץ ויקופל. אנחנו לא מדברים על הורדת דרג היחסים, אנחנו מדברים על יחסים דיפלומטיים שנמצאים כרגע בוויכוחים רועמים, אבל זה בהחלט לא מצב של משבר דיפלומטי של הורדת דרג היחסים.
זאת אומרת שבעצם אנחנו קצת כבולים בכבלי האינטרסים, לכן אנחנו לא מדברים על הארמנים, ואנחנו לא מדברים בקצת יותר אלימות כלפי ארדן, לכן אנחנו נותנים לדברים להתרחש?
קודם כל אנחנו מדברים באופן מאוד חריף נגד הדברים של ארדואן, אנחנו ממש בעניין הזה לא שומרים על נימוסים והליכות, אנחנו לחלוטין תוקפים את המנהיג הטורקי, כי הוא אדם שתומך בארגון חמאס, ומי שתומך בארגון חמאס בינינו עושה מעשה שכשלעצמו תומך בכל ההרג בעצם שקורה ברצועת עזה, זה הודות לחמאס, ובגלל כל המעשים והפעולות שחמאס עושה, הוא זה שאחראי על כל המצב ברצועה. ומבחינתנו ארדואן, בתמיכה האקטיבית שלו בחמאס, הוא חלק מהגורמים הבעתיים, זה לא חלק מהפתרון או הגורמים המייצבים. אבל אני אומרת שוב, צריך להבין שיש מחיר גדול לניתוק יחסים מדינה גדולה וחשובה כמו טורקיה, ואנחנו במאזן הדיפלומטי, שאנחנו חושבים על העתיד הרחוק, גם לא רק על הוויכוח הקרוב, אנחנו צריכים לזכור שיחסי ישראל-טורקיה יש להם ערך. הכי קל זה לשבור את הכלים. אנחנו כרגע לא נמצאים במצב כזה. כמובן שהעונש שהטורקים קיבלו בדמות החזרת הקונסול שלהם לארץ, לאנקרה, להתייעצויות, שמדובר באדם שבעיקר עוסק באוכלוסייה הפלסטינית, כלומר זה ממש פגיעה בבטן הרכה הטורקית, כי הם רואים את ישראל כגשר בשבילם לעולם הערבי, ואנחנו בעצם סוגרים את הצינור הזה. זה דבר שהוא עונש מאוד משמעותי עבור הטורקים, ולכן אפשר לומר שאנחנו לא רק שאנחנו לא מבליגים על דברי ארדואן, אנחנו פועלים גם באופן הצהרתי, בביקורת חריפה ופומבית על דברי ארדואן, אנחנו גם מסלקים בפועל את הנציג הקונסולרי שלהם שמטפל ברשות הפלסטינית, ואנחנו אומרים לו במפורש שאתה חוזר לאנקרה. והדבר האחרון והחשוב לזכור שבסוף במסגרת היחסים המאוד מורכבים במדינה הזאת, אנחנו חווינו הרבה עליות ומורדות, ואנחנו עכשיו נמצאים בשלב של לייצב את היחסים, ואני באמת מקווה מאוד שבעתיד יהיה לנו עסק גם עם מנהיגות טורקית יותר, הייתי קוראת לזה יותר מייצבת ולא כזאת שמציסה ומחבלת.
טוב, שם העם הטורקי נראה כמרוצה מהמנהיג שלו, ולא נראה שהם הולכים להחליף אותו. בוא נעבור קצת לפן היותר,
יכול להיות שזה ישתנה, כן,
לפן היותר משמח של היום הזה, גואטמלה על ראש שמחתנו. איך היה הטקס?
היה מאוד חם. קודם כל, זאת באמת מדינה שמאוד אוהבת אותנו, היא המדינה השנייה שהכירה במדינת ישראל ב-48, מדינה שהולכת איתנו דרך כברת דרך ארוכה. ראש הממשלה ציין את רחוב גואטמלה בירושלים בגלל התמיכה של גואטמלה מראשית ימי הקום המדינה. יש יחסים מאוד חמים, אני נפגשתי עם שרת החוץ לפני יומיים, באמת אמרה דברי שבח אדירים למדינת ישראל, יש שם בסיס נוצרי מאוד חזק ועמוק, ובזכות הבסיס הזה באמת הם רואים במעשה הזה, מעבר למעשה של ידידות עם מדינת ישראל, הם רואים גם כאן הכרה דתית בעיר הקודש כבירת ישראל, ואלה דברים שמרגשים אותנו, אלה דברים שמתמחים אותנו, ואנחנו באמת מגזרת סרט לגזרת סרט הולכים באמת בשמחה, מחזקים את המעמד הבינלאומי של הבירה שלנו, ולימים מאוד מאוד טובים לבירת ישראל.
מי הבא בתור?
הבא בתור היא פרגוואי ביום שני הקרוב, אחריה תבוא הונדורס, ובעזרת השם אני מאוד מקווה שבקרוב נשמע, יש לפחות מגעים עם עוד מדינה אירופאית אחת שמאוד קרובים, ואחר כך אחרי החגים צפויות לעבור לספחויות של צ'כיה, עם ביקור הנשיא הצ'כי, ואני מאוד מקווה שגם המגעים עם רומניה יבשילו, ואני עוסקת בזה באופן אינטנסיבי, ממש התיק המרכזי שאני עוסקת בו במשרד החוץ, כרגע מעבר לעניינים הבוערים, אתה יודע, שדיברנו עליהם, ואני מאוד גאה שבמשמרת שלי במשרד החוץ, כמה שיותר נציגויות רשמיות יעמדו בבירת ישראל, ויהיו כמה שפר דגלים בירושלים.
אנחנו שמענו אתמול מיושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, הוא אומר, אני נוסע לצרפת ואני אפעל שם כדי שהם יביאו, והם יביאו להערכתו, יעבירו את השגרירות לירושלים. יש סיכוי שדבר, אנחנו כבר מקבלים דיווחים מהנאומים שלו, והוא באמת מדבר על החשיבות של תקיעת הדגל, דגל צרפת דווקא בירושלים. יש סיכוי שגם צרפת תעשה מהלך כזה?
קודם כל אני כמובן מברכת את יולי אדלשטיין הזה שהוא קורא לצרפתים להעביר, זה הקריאה שלנו במשרד החוץ ולכל מדינות העולם להעביר את השגרירות לירושלים, אבל אני יכולה להגיד לך שבמסגרת הניתוחים והערכות והתפקיד שצרפת ממלאת בעת הזאת ביחסי הכוחות באיחוד האירופי, צרפת לא נמצאת בסבירות גבוהה להעביר את השגרירות. הלוואי וכמובן שאנחנו נשמע בשורות טובות גם מכיוון פריז, אבל הייתי אומרת ש כרגע פריז היא לא נמצאת ברשימת 10 הבירות.
למה? כי הם רוצים לשמור על מעמדם ככוח כאילו ניטרלי?
לא, בגלל שהאיחוד האירופי מאוד נחרץ בסוגיה הזאת, יש החלטה של האיחוד האירופי, וכל מדינה באירופה שפועלת נגד ההחלטה הזאת, היא דורשת כאן באמת לעשות מעשה מנהיגותי, שהוא שובר קונסנזוס בתוך האיחוד. המעמד של צרפת היום הוא כאחת המובילות באירופה, אני לא חושבת שכרגע זה נמצא על סדר היום, אבל אנחנו בוודאי דורשים את זה מכל מדינה, בוודאי מידידות שלנו, בוודאי מצרפת שידידה שלנו, שיש בה קהילה יהודית גדולה. אנחנו דורשים מכולם, האם צרפת תעשה את זה או לא, ואני אומרת לכל מדינה את אותו משפט, תבחרו אם אתם רוצים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה בתחילת הדרך, ואם זה הדרך או בסוף הדרך, בסוף כולם יהיו בירושלים.
סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושיהיה המשך הצלחה.
תודה רבה.
כל טוב. שלום. מדינות שונות באירופה דורשות לבחון את התנהלות צהל מול מתפרעי הגדר ברצועת עזה, על פי פרמטרים משפטיים אובייקטיביים, גם בית הדין בהאג אומר שהוא מתעד את ההתפתחויות בשטח, וזאת אולי לקראת כוונות משפטיות כאלה ואחרות. בהמשך אנחנו רוצים לדון על הסוגיה המשפטית סביב הירי מול מתפרעי הרצועה. איתה נמצא לקו הטלפון הפרופסור עודד מודריק, שלום לך.
שלום וברכה.
מרצה באוניברסיטת אריאל, בעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, ואיך אתה רואה?
וגם יועץ למשרד AYR.
AYR, מה זה? מה יש במשרד
הזה? זה משרד עורכי דין ענק, שזה ראשי התיבות של השותפים הבכירים, ואני יועץ מיוחד שלהם, בנוסף כמובן להיותי פרופסור באוניברסיטת אריאל בשומרון, זה נכון.
אז הנה, אנחנו אמרנו את כל הדברים הללו, ועכשיו ניגש לעניין עצמו. איך אנחנו אמורים לראות את הירי הזה? הוא הכרח, או שאולי אנחנו מחויבים לבדוק כל חלופה אפשרית או לא אפשרית?
כן, קודם כל אפשר על פי השורה התחתונה להניח שכיוון שהצבא נקט בפתח באש, זה לאחר שהוא בדק ומצא שאין לו בעצם אלטרנטיבה אחרת. יש פה איזו התנגשות של כל מיני כללים של המשפט הבינלאומי. בעיקרון אסור לראות לעבר אזרחים במטרה לפגוע באזרחים. יחד עם זה, מהצד השני, ראשית אזרחים שמשתתפים ישירות במעשה אלימות, במעשה באימות מזוין, הם חשופים להיות מטרה לפגיעה בדיוק כמו טרוריסטים או בדיוק כמו לוחמים כשמדובר במלחמה. דבר שלישי הוא שכשם שאנחנו מחויבים בבדיקה שלא לפגוע באזרחים בצורה מכוונת, גם האזרחים כביכול מהצד השני אסור שישמשו מגן אנושי לתוקפנים טרוריסטים אלימים. מה עושים כאשר המציאות היא שבכל זאת הטרוריסט, אנשי הטרור מסתתרים בתוך אוכלוסייה אזרחית? אז הכלל אומר שאם אין לך דרך אחרת, אם אין אפשרות אחרת, מותר לפגוע גם באזרחים, ובלבד שהירי יהיה מידתי, שלא יהיה מעל הנחוץ. וכאן אתה יכול לעשות חשבון, יש 40 אלף תוקפים, כ-50 עד 60 אנשים נהרגו, עוד כאלה נפצעו. אני מניח שהערכת המצב של הצבא הייתה שבשום פנים ואופן אסור לתת לפרוץ את הגדר, כי פריצת הגדר מהווה סיכון של ממש לאוכלוסייה האזרחית שלנו שנמצאת ביישובים עוטפי הגדר. יש כמובן גם סיכונים לחטיפת חיילים, נניח שסיכון כזה אתה צריך לקחת אם אתה שוקל את הדברים מבחינת המשפט הבינלאומי, אבל לסכן אזרחים זה בשום פנים ואופן לא נראה לי מותר. ואני חושב, וזה נראה לי שהצבא נקט במתינות ראויה, בדרך שיש בה מצד אחד הרתעה ומצד שני יש חסימה והגנה על המדינה, על אזרחי המדינה, שזה כמובן התכלית של הצבא. ולדעתי גם מבחינה בינלאומית זה צריך להישקל לחיוב, לטובתנו. יש בצד הסיפור הזה, יש גם סיפור משנה שאולי אליו כיוונת, וזה שמאוד יכול להיות, או יכול להיות, לא מאוד, יכול להיות שבתוך מערכת של פעילות שברמה הכללית היא מותרת על פי השיקולים שהצבתי, יש גם פה ושם חיילים שאולי חרגו מההוראות וירו שלא לצורך, ופגעו בלי שהיה סיכון ברור ומוחלט, או ירו בניגוד לפקודות שהם קיבלו. את הדברים הללו ראוי שהמדינה תבדוק, שצהל יבדוק ויחקור, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז שוב יש איזה עיקרון של המשפט הבינלאומי שמאפשר לבתי הדין הפליליים הבינלאומיים להחליף את מקום המדינה שמתרשלת בחקירת חייליה או אזרחיה. ולפי העיקרון הזה, כך אני מבין מקריאה עכשיו באמצעי התקשורת, צבא הקים צוותים לבדיקת ההתנהלויות השונות, כדי לראות שהחיילים עמדו בדרישות שלהם, וכדי לחסום את האפשרות שגורם בינלאומי יבצע את החקירה ואת האישומים אם יש צורך בעקבות.
כלומר, פרופסור מודריק, בעצם מה שאתה אומר לנו כאן זה שאותם צוותים משפטיים, אין לראות אותם בתור איזושהי התנצחות עם החיילים והכוחות בשטח, אלא להפך כהגנה עליהם מפני אפשרות של חקירה חיצונית.
בדיוק, זה מין סוג של הגנה מקדימה. זה חוקרים ומשפטנים, גם אנשי קציני צבא, שבאים לוודא באופן אובייקטיבי מה קרה, ולא עם הפנים כנגד החייל, אלא במידה מסוימת לשמש לו הגנה, להראות שהוא נהג כהלכה. ואם יתברר שחיילים לא נהגו כהלכה, אז באמת תהיה שאלה גדולה מה עושים. ואנחנו ראינו את הבעיה הזו במקרה של אור עזריה.
אגב, אנחנו נצטרך, זאת אומרת, צהל יצטרך להציג את כל המסמכים שהוא יאסוף, שאותם צוותים יאספו לכל טריבונל בינלאומי שידרוש את זה?
לא, הוא לא צריך לעשות את זה, הוא צריך לשכנע, הוא צריך לשכנע כמובן שבצד השני צריך להיות מישהו שיהיה מוכן להשתכנע. אתה יודע, שזה משל של קרילוב שאומר שמה שלא תטען לפני הזאב, אם הוא רעב, אז לא יעזור כלום, גם אם יש לך טענות צודקות. אנחנו נצטרך לומר, עשינו את מלאכתנו, ויש לנו יכולות לשכנוע להראות שאנחנו עושים את המלאכה שלנו ועושים אותה כהלכה. אגב, בזמנו הייתה חקירה בעניין המרמרה של גולדסטון, לדעתי סוג של אנטישמי, ובעקבות זה נערכה חקירה, אנחנו לא שיתפנו פעולה עם הוועדה ההיא בעניין המרמרה, ואחר כך הקימה המדינה ועדה, נדמה לי בראשות השופט אדמונד לוי המנוח, אני לא זוכר כרגע, לא, אולי אני טועה, אולי השופט טירקל ייבדל חיים ארוכים, והוועדה המאוחרת שלנו הראתה שההתנהלות בעניין המרמרה הייתה נכונה, ומבחינה בינלאומית זה די מיתן את האש, זה לא שכנע כל כך את הטורקים, אנחנו מכירים את ההתנהלות, אבל הפסיקו לרדוף אותנו מדינות רבות אחרות.
זאת אומרת שיש אוזן קשבת, אם רק נציג את הנתונים. השאלה אם אנחנו בהתנהלות המאוד מאוד רצינית וקצת כבדה, ולכן היא גם איטית, אנחנו לא מפספסים רכבת, את רכבת ההסברה, כי בינתיים הצד השני לא מעניין אותו. הוא בתוך דקה הוא מייצר הסברה, בעלת כוח, תוקף ומשמעות בכל טלוויזיה אפשרית.
זה כבר לא המישור שלי, מישור ההסברה, אולי שלך יותר משלי. זאת זירה שאני לא לגמרי מכיר אותה. אני יכול להסתכל בעיניים, בדעה צלולה ובעיניים קרות, אובייקטיביות על המצב המשפטי. ואף על פי ששופט צריך לשמוע גם את הצד השני, אני נוטל חירות לעצמי לומר פה שעל פני הדברים, אני לא חושב שיש איזשהו פגם בהתנהלות של הצבא שלנו. וכל אלה ששואלים שאלות, ואומרים, האם לא ברור, אולי היה אפשר לראות פחות, ולא בטוח שהאנשים האלה באמת היו מגיעים אל היישובים ועושים שמות. אני הייתי רוצה שאדם כזה ייכנס בנעלי הרמטכ"ל לרגע, ויגיד לעצמו, לא בטוח, אז מה אני עושה? אני נותן להם לחצות את הגדר כדי לראות בביטחון מה בדיוק מגמת פניהם.
כן, ראינו
שדבר על זה שהצבא גם מקבל את ההחלטות שלו לא רק על בסיס ניחושים והשעות, יש לו מסמכים, יש לו עדויות, יש לו ראיות, הוא שומע את ההצהרות של יוזמי הפעילויות הללו מהצד השני, והוא יכול לגבש הערכת מצב מאוד מאוד מושכלת ובדוקה. כך אני מאמין. כל מערכת יכולה גם לעשות דברים מוטעים ואפילו לפעמים דברים רשלנים. אני משוכנע, זה לא אינטרס של מדינת ישראל לראות באזרחים, בעשרות אזרחים, כשאנחנו יודעים את המשמעות התקשורתית או המשמעות ההסברתית שיכולה להיות לצד השני. אפילו קראתי שיש רבים שטוענים שזה היה עניין של החמאס, שיהיו עשרות הרוגים מצידו, כדי כאילו לדחוף או לשלוח את זעם העולם כלפינו. אז זה בטח לא אינטרס שלנו. ליצור מצב כזה. ואם אנחנו הגענו למצב הזה, זה מפני שבהערכה בדוקה וברורה הגענו למסקנה שהמדינה, או לפחות עוטפי, עוטף עזה בסכנה, וצריך למנוע את הסכנה הזו.
באמת ההצעה הזו שלך להיכנס לנעליו של הרמטכ"ל, הוא עלתה בלא מעט רעיונות, זה דווקא עם תומכי ההפגנות הללו, מתוך הזירה הישראלית, מנהיגים בקהילה הערבית ישראלית, חברי כנסת וכאלה, אמרו להם, לו אתה הרמטכ"ל, מה אתה עושה? ופה בעצם ניסו איפשהו לטייח ולא לתת תשובה ברורה, וראוי גם לתת להם את האפשרות אולי, למציעים הצעה שכזאת, להיכנס לנעליהם של התושבים בעוטף עזה, ולחשוב אם הם היו מוכנים לקחת את האימור שהמון כזה יסתער על הבתים.
נכון מאוד.
אגב, מה זה ירי מידתי, ממש לפני סיום, בכל זאת ההגדרה הזאת?
הגדרה אומרת שמותר לך לראות לעבר מטרה אזרחית, כאשר המטרה בעליל נמצאת ככיסוי או משמשת ככיסוי לגורם חתרני או לגורם אלים או לאויב, נאמר כך. מותר לראות, אבל ראשית הירי צריך להיות מכוון לא לפגיעה באזרחים, אלא כוונתו צריכה להיות פגיעה באויב או באויבים. זה אחד. שתיים, גם כשאתה יורה, לפי הכללים של המשפט הבינלאומי, צריך לבדוק אם אין לך דרך לנקוט אחרת. וכאן יש שאלה גדולה, מה פירוש דרך אחרת? תמיד יש דרך אחרת. צבא יכול לחצות את הגדר, להיכנס לרצועת עזה, ולנסות לתפוס אחד אחד את המחבלים, ולעזוב את האזרחים. אבל זה סיכון עצום ללוחמים שלנו. עד כמה מותר, אנחנו נדרשים לקחת סיכונים כאלה. אז יש משפטנים, חכמים גדולים בעולם, שאומרים, חכמים גדולים זה במרכאות כפולות, בלשון סגינרו, שאומרים, אתה כלוחם ישראלי, שפוגע באוכלוסייה האזרחית מהצד השני, אתה צריך לקחת על עצמך את אותם סיכונים, כחייל, שהיית לוקח, אילו אנשים שלך, אזרחי מדינתך, היו בצרה, ואתה צריך סכן את עצמך כדי להציל אותם. נניח יש התפרצות לבית ספר של טרוריסטים, מחזיקים ילדים כבני ערובה, ולוחמים צריכים להיכנס לבית הספר כדי לחלץ את הילדים. הם מסכנים את עצמם, הלוחמים. זה סיכון שלוחם צריך לקחת על עצמו, זה ברור, והוא ייקח על עצמו. עכשיו, כשאני לוחם, נכנס לרצועת עזה כדי לפגוע במחבלים, יש אזרחים שמסתובבים סביבם, אז לפי הטענה אני צריך לקחת את אותו סיכון שהייתי לוקח על עצמי, אילו בני הערובה לא היו הצד השני אלא אזרחים ישראלים. אני חושב שזה מוגזם, אני חושב שזה לא מידתי, אני לא חושב שאנחנו צריכים לקחת את הסיכונים האלה, ויחד עם זה, ככל שהסיכון הוא סביר, ככל שאני יכול להסתפק ביריה אחת, בצרור אחד, בעשרה צרורות, ולא צריך לראות, או לראות בנשק קל, או לראות באש צלפים, ולא לראות באש שאיננה יכולה לכוון למטרה מדויקת, ככל שאני יכול, אם אני יכול לקחת את זה, אני צריך לעשות את זה, ונדמה לי שהצבא ער לזה. אני לא חושב שהיה ירי מסיבי, שהיה ירי לעבר מטרת אדם בלי לשקול אלטרנטיבות. אני מקווה שלא היה כזה דבר, אני חושב שלא היה כזה דבר, ולדעתי התוצאות מעידות על כך.
כי זאת אומרת, אם היו
אם אתה רוצה לראות
ירי חסר הבחנה, היו הרבה מעבר.
כן, אם היו יורים באש תותחים למשל, או מרגמות, כדי לפגוע בלי הבחנה, זה לא היה מידתי. עד כמה שאני מבין, הירי כאן היה ירי כאשר היה ברור שאנשים חוצים את הגדר, המשמעות של או מתקרבים לחציית הגדר, שלא לדבר על אלה שהפעילו מטענים, שלא לדבר על אלה שזרקו אמצעי תבערה כדי להעביר את השדות. מה זה? זאת הפגנה? זאת הפגנה? זאת מערכה אלימה, זאת אלימות. זאת אלימות שאפשר לומר שהיא שבת ערך לאלימות מזוינת, לשימוש באמצעי לחימה. אז אמצעי הלחימה הם כאילו פרימיטיביים, אבל הם מסוכנים באותה מידה. ואני, אז מי שרוצה לטעון, נטען על חוסר מידתיות. אנשים אומרים, נהרגו, אני יודע, קרוב ל-60 אנשים, זה לא סביר. אולי אפשר היה להסתפק בלהרוג 20 אנשים. אני חושב שזה הבל ורעות רוח.
הפרופסור עדן מודריק, בעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך.
יום טוב, שלום.
יום טוב.
שאילתה דחופה מגיש חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לשר הביטחון. השאילתה הזאת עוברת דרך חברו לעשייה, סגן השר, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, ואנחנו רוצים לשמוע על מה מדובר. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת סמוטריץ'.
שלום, שלום, צהריים טובים. העניין הוא פשוט,
מה הכניס אותך?
לפני כחודש נחתם על ידי המפקד הצבאי צו חדש ביהודה ושומרון, שהוא צו מאוד מאוד דרקוני, שמאפשר היום לאכוף בנוהל מהיר, מהיר מאוד אפילו, בנייה חדשה ביהודה ושומרון, גם אם מדובר בבניית קבע ואפילו מוחלפת. יש צו מקביל שאפשר לפנות באופן, בנוהל מהיר, מבנים יבילים. זה כבר דבר שעובד תקופה ארוכה, ואגב גם מסב לנו לא מעט כאבי ראש. אבל בעוד שבהליכי האכיפה הרגילים ישנן ערובות להבטחת זכויות מי שנפגע, ויש לו יכולת להרער, ויש פרוצדורה מסודרת, ויש בסופו של יום גם פיקוח ובקרה ואישור, סגן שר הביטחון צריך לאשר כל פינוי או הריסה של מבנה מאוכלס בנוהל הרגיל. הצו הדרקוני הזה מאפשר פשוט לבוא ולהרוס קצין בדרגת סגן, שאתמול בבוקר סיים קורס קצינים, הוא עובד במינהל האזרחי, יכול לקבל החלטה לגרש משפחה מבית מאוכלס ולהרוס את ביתה.
באיזה תפקיד הוא צריך להיות אותו קצין בדרגת סגן?
לא יודע, מישהו ביחידת הפיקוח למנהל האזרחי או בלשכת יועמ"ש איו"ש. ועכשיו צריך להבין, הצו כשלעצמו תוקן למטרה טובה. המנהל האזרחי, משרד הביטחון, מחפש דרך להתמודד באופן אפקטיבי עם ההשתלטות הפרועה והבלתי חוקית של הערבים בסיוע וגיבוי ומימון של האיחוד האירופי בשטחים הפתוחים בשטחי שיח. מכירים את זה באזור אחד, בכל מרחב מעלה אדומים, יש ניסיונות של הערבים לקבוע עובדות בשטח ולבנות באופן לא חוקי, והמדינה ביקשה לאפשר לעצמה כלי אכיפה אפקטיביים, כי בנוהל האכיפה רגיל, אז הערבים הולכים לבגץ, והבגצים האלה נמרחים חודשים, ובסוף אף אחד לא אוכף להם. מה הבעיה? הבעיה היא שכיוון שניתן רשות למשחית, להשחית, לא מבחין בין צדיק לרשע. ואנחנו חוששים מאוד שיעשה בצו הזה שימוש דרקוני נגד אזרחים, אזרחי מדינה נורמליים, ביישובים רגילים. שוב, שגם אם מישהו רוצה לאכוף כנגדם את החוק הזה בסדר גמור, זה צריך להיות בהליך הנורמלי, המקובל. 500,000 אזרחי מדינת ישראל, תושבי יהודה ושומרון, הם אזרחים שווי חובות וגם זכויות. לא ייתכן שירמסו את זכויותיהם וינהגו נגדם באמצעי אכיפה דרקונים שלא מקובלים כנגד שום מגזר או יישוב או מקום אחר במדינת ישראל.
אז בעצם מה שאתה מציע זה מה? שיכתבו שם רק הערבים מותר להרוס להם? אפשרי
לא, ממש לא, לא, ממש לא. אני מציע שיכתבו שהצו הזה לא מופעל בתוך תחומי יישובים או יישובים שעומדים להסדרה, אלא אך ורק בשטחים הפתוחים. אז זה בסדר גמור. אומרת מדינת ישראל, אני רוצה להצמיע עכשיו כלים, אפילו חריגים, כדי למנוע את ההשתלטות על השטחים הפתוחים, זה בסדר גמור. אבל שאתה עכשיו בא לאכוף בתוך יישוב קיים, בתוך יישוב שעומד להסדרה, אנחנו יודעים הרי שהרוב המוחלט של היישובים שמכונים האחזים, זה יישובים שהוקמו על אדמות מדינה, בתוך קווים כחולים, המדינה כבר שנים מכריזה ומצהירה, השכם והערב, שהיא הולכת להסדיר אותם, תח סוגריים גדולות, אפשר וצריך לדון בשאלה למה העסק הזה לא מתקדם, אבל אין שום בעיה להגיד שהכלי הזה נועד לסיטואציות מאוד ספציפיות, אם יהודי ישתלט על שטחים פתוחים, גם כנגדו אפשר יהיה להפעיל את הצו הזה.
זאת אומרת, גם נגד מאחזונים, זה יכול לבוא.
שוב, כן, במקומות שבהן תהיה, אפשר יהיה להגדיר את זה כהשתלטות על שטחים פתוחים, בסדר, אני יכול להבין שאנחנו צריכים את הכלי האפקטיבי הזה, באמת, תשמע שימון, התופעה הזו של ההשתלטות הערבית על השטחים הפתוחים, זה ידוע, נכון, חלק מתוכנית חיית בזמנו, כדי לקבוע עובדות בשטח באופן חד דדי, ותוך עקיפת הצורך במסע ומתן עם מדינת ישראל, והמון המון כסף אירופי, נשפח בעניין הזה, אין ספק שזו תופעה חמורה, שדורשת טיפול, אבל זה אני מברך, זה שהמערכת מרמת הכפפה אומרת, אני אתן למערכות האכיפה כלים אפקטיביים כדי להתמודד, זה מצוין, אבל זה צריך להיות ברור שמפעילים את זה רק אל מול אותן מקומות שבשבילם זה נוצר מלכתחילה, ולא בתוך יישובים מסודרים. או שוב, או היישובים המכנים האחזים, אבל בסוף אנחנו מכירים אותם, מכירים את היישובים שעומדים להסדרה, שם צריך לעבוד אך ורק, שם אגב לדעתי בכלל לא צריך להרוס, וגם זה לנו עכשיו במסגרת השאילתה. בסוף כשהמדינה מצהירה שיישוב מסוים הולך להסדרה, אז אין שום היגיון להרוס שם בתים. מה אתה הורס מה שהולך להסדרה? הרי זה שהעסק לא מתקדם, וההסדרה מתקדמת בעצלתיים, זאת בעיה של המדינה, מה אתה רוצה מהתושבים? אתה מצד אחד אומר להם, אני הולך להסדיר אתכם, מצד שני אתה לא מסדיר אותם ולא מאפשר להם לזוז מילימטר, יישוב זה משהו חי ונושם, הוא צריך להתפתח, אפשר להקפיא אותו. לכן צריכה להיות אמירה ברורה שלא אוכפים, אבל בוודאי ובוודאי לא אוכפים אמצעים דרקוניים שפוגעים בזכויות בצורה מפלה. לא מידתית ולא הגיוני.
ואם אני מבין נכון, אומרים במשרד הביטחון, או אומר שר הביטחון, אני כאן, אני אדאג לזה שהדבר הזה לא יקרה.
כן, כן, אבל מי יודע כמה זמן עוד שר הביטחון יהיה בתפקידו, וסגן השר יהיה בתפקידו, מה אנחנו יודעים מה יהיה מחר בבוקר. אני לא יכול שהצו מאפשר פגיעה כל כך קשה בזכויות, אני לא יכול לסמוך רק על שיקול דעת של אדם כזה או אחר שנמצא במערכת, כי היום הוא כאן, לא יכול מישהו אחר כאן. אנחנו צריכים לוודא, ולכן הדרישה שלנו היום הייתה, לצערי הרב, לא קיבלנו תשובה שזה מה ששר הביטחון הולך לעשות, ואנחנו נדבע את העניין הזה, ואפשר לדרוש אותו, וצריך להגיע לראש הממשלה, להגיע גם לראש הממשלה. הצו הזה חייב להיות מתוקן, כדי שיהיה ברור שהוא הולך לשמש רק לתכלית המקורית שלשמה הוא תוקן, ולא חס וחלילה, יפגע בצורה חריפה כל כך, בזכויות המתיישבים.
והדבר הזה, אתה אומר, עדיין לא קיבלתם תשובה ברורה.
נכון לעכשיו, התשובה שקיבלנו, שהשאיפה תהיה לממש את הצו באמת בהתאם לתכליתו, והדברים ייבחנו בשנה הקרובה. אנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לחכות שנה. לא מוכנים לקחת את הסיכום שתתחלף ממשלה ותתחלף שר ביטחון, והאזרחים הישראלים ביהודה ושומרון יצאו את עצמם משוללי זכויות.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אנחנו שוב עוקבים. תודה רבה.
תודה, תודה.
יום טוב. טרור הכבישים חוזר, ככה זה נראה, אנחנו שומעים על לא מעט אירועים של טרור שכזה שהתרחשו בימים האחרונים, ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על אירוע אחד שכזה שקרה ממש סמוך ליישוב בית אל. שלום, אנחנו רואים לדוד מור.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אז אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש אתמול.
אתמול בשעה
7 בבוקר.
אתמול בשעה 7 בערב. לא ממש בערב, זה עדיין היה אור יום. יצאתי מבית אל, אחרי מעגל התנועה יש פנייה חדה ימינה של ה-90 מעלות. אחרי שאני פניתי ימינה, הגעתי מול בית המטבחיים על יד המעיין. יש שם ירידה קצת מהכביש, הכביש קצת יותר גבוה מהצד ימין של הרצפה, זאת אומרת שיש שם איזה שדה. ומהשדה הזאת הם עלו עד השער, עד הגדר של ה... של הכביש.
רגע, בוא נאמר ככה.
אני ראיתי קבוצה.
דוד, בוא נאמר ככה. מכיוון שלא כולם בקיאים בדיוק בתוואי הדרך.
זה כביש מרכזי, אני אגיד כמה דברים.
מדובר בכביש הגישה, כביש הגישה שמוביל ליישוב בית אל, ובעצם אתה מתאר לנו שמהשדה שנמצא בעצם לימינך, מהשדה,
כן. זה לא שבא ילד אחד או בחור אחד. קבוצה גדולה. של קרוב ל... אני ראיתי עשרה, אבל אחרי זה הפגיעות שהיו על האות הזה, כנראה לא שמתי לב שהיו עוד אנשים מאחורה, ועמדו קרוב מאוד לכביש, ממש על הגדר, אני רואה אותם עם אבנים גדולות, שוברים את המזל שלי, היה נס גדול פה, שהם לא זרקו על השמשה מהצד, כי היא לא ממוגנת, הם זרקו את הכל על השמשה הקדמית, ועל הפח, והכל התנפץ,
אני רוצה לשאול אותך, דוד, כשאתה נוסע ואתה רואה אותם מתקרבים, יש לך עוד אפשרות לחשוב או אולי להסתובב?
אין לך זמן, אתה ממש, אתה פועל, אני עטתי קצת את האוטו, לא יודע למה, אולי זה בעיה אינסטינקט לנסוע רוורס, אבל זה פחד, כי זה כביש שבאים משני הצדדים מכוניות, אז לא הייתה לי ברירה, אני הייתי צריך לעבור את זה. ונסעתי לאט, לא כל כך מהר, הם עמדו ממש קרוב, כשהגעתי קרוב אליהם נסעתי מהר, זרקו הרבה על החלון עצמו, אני כמעט הקדמי, ראיתי איזה 6 פגיעות של אבנים גדולות, אני לא מדבר על הפח מקדימה ומאחורה שהם זרקו ובכלל נהרס הזה ועל הפח, אבל גם הסיטואציה עצמה, עוד רגע הכל היה עוד שניות, גם מקדימה היה מתפרק.
זה רעולי פנים? רעולי פנים בגיל?
לא, לא, לא.
הכל גלוי.
אתה רואה אותם גלוי, כן. יאמר לזכות הצבא שכנראה איזה כמה מכוניות אחוריי הם נסעו, נסע איזה רכב צבאי. הוא ראה כל כך הרבה אבנים על הכביש, אז הוא המשיך לנסוע קדימה. בסיבוב לציר הזה, ואני עצרתי שם, כי רציתי לראות מה קורה. וזה כזה, זה שבח להשם, שקודם כל לא היה אף אחד באוטו, רק אני הייתי שם. כי אם היה מישהו מאחורה, הוא היה גם מקבל את האבנים מאחורה שזרקו, כי שם השמשה ממש התנפצה. וגם שבח להשם, שברוך השם, אנחנו יוצאים בריאים ושלמים משם.
כן, אחרי שאתה נסעת שוב, הבוקר, דרך אותו, אותה נקודה, מה חושבים באותו רגע?
תראה, כשחזרתי, אז נסעתי לאט שם, היה מאחריי טור ארוך מאוד של מכוניות, כי פחדתי לנסוע מהר. אתה לא סופרמן, אתה נוסע, אתה מסתכל 40 פעם, אתה לא נוסע שם, לא עובר את ה-60, רוצה לראות מה קורה. אחרי זה אתה מתרגל לאט לאט, אתה אומר, נו, זה שבח לשם, צריך להמשיך את השגרה, אף אחד לא יעצור את עם ישראל, ועם ישראל רק יתחזק בעזרת השם, בזכות כל מה שמתקרב להיות.
חשוב לציין, מבחינת הנועזות של הקבוצה הזאת, כמו שאמרת,
לא מדובר... גדולה מאוד.
זה מדובר במקום
ש... זה גם לא קבוצה קטנה, זה קבוצה גדולה. אני ראיתי לפחות 7 או 10 ילדים.
כן. וזה קורה כשבעצם על הגבעה ממולם, משמאל לך, יש עמדה צהל.
יש עמדה צהל, זה צריך לבדוק עם, מה קורה שם בדיוק. אני לא יודע מה קורה שם בעמדה הזאת. כן. אבל לא רחוק משם היו חיילים שכל הזמן היו עוצרים את כל אלה שזורקים עליהם אבנים. אבל עוד יותר חמור, שאני הגעתי, אני פוגש איזה שוטר שם בדרך, אז הוא אומר לי, תראה, הם לא רוצים שיהיה להם פה עוד הרוגים, הם לא רוצים שיהיה להם פה עוד הרוגים ועניינים, הם צריכים להכיל את כל המקרים שלא יהיה להם פה בעיות ועניינים.
רגע, זאת אומרת, הם אתה מתכוון, מערך השיטור שלנו צריך להכיל.
אחד השוטרים שפגשתי, הוא אמר לי, תשמע, הם לא יכולים, החיילים לא יכולים לבוא ולראות פה כמו שצריך, כי כל אחד רוצה להתקדם או רוצה משהו. אתה שומע אותי?
כן, כן, אנחנו שומעים כל מילה.
הוא רוצה להתקדם, או שהוא רוצה לעלות בדרגה, הוא לא, אם הוא יירה פה, יעשו לו בלגן, הוא ילך... אז הוא מעדיף למצוא את הנשק שלו ואת העניינים, אבל האמת היא שזה סכנת נפשות, אבנים גדולות, צריך לראות את העניינים, שאת הפח של המכונית, זה פח חזק מאוד, תראה מה זה, זה מעקם את הפח של המכונית.
כן.
זאת אומרת, זה לא... אני לא מדבר על חנון מקדימה שממוגן ונשבר וכל זה, זה סכנת נפשות, ממש. מה זאת אומרת?
ואתה...
צריך לשנות את כל הדברים, את כל הראש.
אתה עצמך...
מה?
אתה עצמך יצאת בלי פגע.
אני ברוך השם, זה מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו צריכים להודות להשם, שהשם שומר על עמו ישראל, על כל עם ישראל, וימים... בעזרת השם שימשיך ככה ולא יקרה כלום לעם ישראל.
הפח נשבר ואנחנו נמלטנו,
ואנחנו נמלטנו ממש.
אז דוד מור, אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
תודה רבה לכם, יישר כוח לערוץ 7 ולכל עבודת הקודש שאתם עושים.
תודה רבה, תודה רבה, ובשורות טובות, כל טוב. שלום שלום. כמו שאמרנו, טרור הכבישים מרים ראש ביממות האחרונות, ואם דיברנו עד עכשיו על מה שקורה או מה שקרה בגזרת בנימין, אנחנו מצפינים טיפה אל תוך השומרון ואומרים שלום לשמואל איה. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
תושב יצהר, ואתמול אתה היית בטרמפיאדה לכיוון קדומים, ופיגוע דריסה כמעט עליך.
עמדתי בטרמפיאזה בחוות גלעד לכיוון קדומים, שהגב שלי לכיוון קדומים. שמעתי מאחורי רעש של מנוע ממש מתקרב, הסתכלתי, ראיתי שרכב פלסטיני סטה מהכביש, ירד לשוליים, היה ממש עליי. עשיתי צעד אחורה, שלפתי אקדח, איכשהו ראה את האקדח אז הוא שתה את ההגה ממני קצת, והייתי כבר עם האקדח עליו אחרי שהוא עבר, ובגלל כל הבעיות שלנו, שאם אנחנו יורים, לא יורים, המחשבות, אז לא יריתי, כי כבר לא הייתי בשלב של סכנה, הייתי אחרי. זהו.
זאת אומרת, רק שנייה, עוד לפני שניגש לשאלה הזאת, לגבי השיקול הזה, השיקול המטריד הזה, אתה ראית אותו בעיניים? זאת אומרת, בעיניים אתה רואה את הנהג, אתה מזהה שהוא לא איזה...
ראיתי אותו.
איזה חתול וניסה להסיט את הרכב הצידה?
לא, ראיתי אותו, והוא היה במטרה שממש לכיוונים. האוטו, השוליים שם, מי שמכיר את כביש גלעד, השוליים שם הם מאוד רחבים, הם ברוחב של נתיב, אז הוא צריך לעבור נתיב שלם ולעמוד על כל השול, זה אומר כאילו לעבור שתי נתיבים, זה לא סטייה מהכביש, איך שהוא ראה אותי הוא חזר למקום שלו ונתן פול גז להיעלם.
ואתה מגיע לשיקול, ואתה יודע מה, הדברים שלך קושרים אותנו לדברים שאתה לא שמעת, אבל קודם שמענו מאזור הפיגוע, פיגוע שבסופו של דבר לא הגיע לפגיעה בנפש, אבל באזור בית אל, גם כן החיילים והשוטרים אמרו שם שמתחילים לחשוב שוב אם לא כדאי לראות ולהסתבך, אולי עדיף להכיל מה שנקרא.
לצערנו זה המדיניות שלנו, ורואים את זה בעיקר בפרשת אלאור אזריה, שאתה יורה במחבל וכולם מסתכלים עליך כאילו פגעת באיזה חף מפשע, בן אדם כזה צריך להיות דמו בראשו ולא צריך לחשוב פעמיים. אבל זה המדיניות שלנו, שאתה צריך כל דבר לחשוב ולעשות חישוב לאן זה יגרור אותך אחרי זה ולאיזה משפטים תלך וכמה ימי עבודה תפסיד על השטויות האלה, לצערנו.
וזה, כל הדבר הזה רץ לך בראש באותם שניות אחרי שהוא כבר עובר אותך והוא בעצם לא מסכן.
זה חלק מהסיטואציה היומיומית שלנו, כל הזמן אתה סוחב איתך אקדח ואתה שואל את עצמך למה אתה סוחב אותו איתך. אם אתה במצב וצריך להתחיל לפחד ולשקול, ובסוף אחרי האירוע הזה היה מצלמות בצומת והן היו מצולמות, אז אתה יודע, מרוב הדמיונות אמרתי אולי דמיינתי, אבל אחרי שראית את הסרטון ראיתי שהוא היה ממש בכוונה והוא היה ממש עליי.
את זה ראית בהמה בתחנת המשטרה?
לא, אצלנו, אצל הרב שתי.
שמואל היש, תושב יצהר, תודה רבה לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות.
בשמחה, שיהיו בשורות טובות לעם ישראל, יום טוב.
כל טוב, שלום שלום. היום הוא יום ב' בסיוון, ואנחנו רוצים לנצל את היום הזה כדי לשוחח שוב על מורשת קרב עלומה, לא מוכרת, שראוי לשים על לוח ליבנו, ואיתנו נמצא על קו הטלפון לטובת העניין הזה, ההיסטוריון הצבאי ירי יצחקי, שלום לך.
שלום שמעון.
אנחנו מדברים על מבצע יורם, המבצע שהוא בעצם הניסיון השלישי לכיבוש לטרון, בית סיוון, תו שינחת, ספר לנו את הסיפור.
אכן, כידוע לכל, אני מקווה, המערכה לטרון בתשח, הייתה הבור השחור של מלחמת העצמאות. המקום של הכישלון הגדול ביותר. המתחם הענק הזה של הלגיון הערבי, הירדני, הותקף 5 פעמים בחודשים מאי-יולי 48' ולא נכבש. זה גרם לכך ששנים רבות תייחו את הנושא הזה והסתירו אותו, ונעשה מאמץ גדול של מי שהיה אחראי לזה, ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, והמפקדים בשטח שלא ידעו בדיוק מה קרה. אני התחלתי לחקור את הנושא הזה למעשה בסוף שנות ה-60, לפני כ-50 שנה, וכתבתי מחקר גדול שנקרא לטרון, המערכה לדרך לירושלים. שם פורטו כל ההתקפות לפרטי פרטים ונכתבה לראשונה כל האמת. הלכתי לפרסם את זה כספר לציבור הרחב ונתקלתי בקשיים חמורים. נאלצתי להגיש 2 עתירות לבגץ נגד שר המשפטים ושר הביטחון שיאשרו לי את פרסום הספר הזה, ובסופו של דבר לאחר מערכה משפטית כבדה זה הצליח בספר האור. אז אני רוצה לדבר בעיקר על המבצע השלישי לכיבוש לטרון, מבצע יורם כמו שאמרת, כי הוא נקרא המבצע העלום. לא כתבו עליו כמעט שום דבר גם במחקרים הפנימיים, וניסו להעלים אותו. וזה מוזר מאוד, בעצם לא מוזר. בניגוד לשני המבצעים הראשונים, בינון א' ובינון ב', שבוצעו בסוף מאי 48, על ידי חטיבה 7, החטיבה החדשה, ונכשלו כישלון חרוץ, וזה גם היה כרוך באפדות כבדות ביותר, למעשה מי שתקף שם לא ביצע את את המשימה לחלוטין. במבצע יורם, שהיה כאמור בבית בסיוון, ליל שמיני תשעי ליוני, המשימה כמעט הצליחה. זו הייתה התקפה שלמרות כל מיני תקלות, כמעט והצליחה, אבל בסופו של דבר לא בוצע. ועל זה רציתי לדבר. אחרי הכישלון של שתי התקפות הראשונות, של חטיבה 7, חטיבה חדשה, עם כוחות לא מנוסים, הוחלט שלטרון תותקף על ידי כוח פלמח, שהיה הכוח הטוב ביותר שהיה אז בצהל, חוד החנית, והורידו לגזרה של לטרון את חטיבת תפתח הצפונית של הפלמח, שהיו בה שני גדודים מאומנים, הגדוד הראשון והגדוד השלישי, המחת היה מול הכהן, והם ירדו לגזרה, התאקלמו בה, והתחילו בהכנות לכיבוש לטרון. מי שהיה אמור להיות מפקד כל הקרב הזה בגדול, היה מפקד הפלמח, יגאל אלון, שהיה המפקד הקרבי הטוב ביותר בצהל במלחמת העצמאות, אין ספק, ועל כולם בכמה דרגות. עכשיו, הוא הגיע לגזרה עם הכוח שלו, והלך לבצע פעולה, והוא דרש שיתנו לו אפשרות להתכונן, כי זה היה מתחם מבוצר ביותר, של הצבא הערבי החזק ביותר באותה תקופה, אבל לחצו עליו לעשות את זה מיד, כי עמדה להיכנס תוקפה הפוגה, שהאום קפה אותה, היא עמדה להיכנס ב-11 ביוני. הבעיה הייתה שמכיוון שהמבצע בוצע בשליפה מהמותן ובצורה לא מסודרת, לא בוצעו הרבה מאוד תאומים. דרך אגב, הרעיון של יגאל אלון היה מבריק. חטיבה 7 תקפה את לטרון בשתי התקפות מצח, ישירות, ממערב. הוא אמר לו, אנחנו נבוא ונתקוף מהעורף, ממזרח, ונפתיע את הירדנים. הרעיון היה מצוין, אבל הבעיה הייתה שזה היה לחוץ, ולא בוצעו ההכנות המסודרות בצורה מסודרת. החמור ביותר, לא נשלחו סיורים ליליים לציר התנועה המיועד שהיה באזור של גבעות, לא הוכן ניווט לילה, ופעלו שני גדודים לא מאותה חטיבה. הגדוד החמישי של חטיבת הראל פלמח, והגדוד השלישי של חטיבת תפתח פלמח. עכשיו, מבחינה מקצועית, לא עשו אפילו תיאום מוקדם בין שני הגדודים האלה, ולא סידרו קשר בין שני הגדודים. הקשר ביניהם היה אמור להיות דרך מפקדת המבצע. עכשיו, מפקדת המבצע, במקום להציב אותה קרוב לשטח, כמו שעושים בצהל היום, והיה מקום שנמצא מדרום למתחם הירדני, הציבו אותה ממזרח במרחק 5 קילומטר. כלומר, מלכתחילה הייתה בעיה רצינית בכל התכנון וההכנות למבצע הזה. בסופו של דבר, יצאו לקרב בבית בסיוון, שני הגדודים יצאו בסביבות שעה 9 בערב, זה גם קצת מאוחר, והרעיון היה פשוט מאוד. מי שמוביל זה הגדוד החמישי מחטיבת הראל, בסיכודו של איסקה שדמי, והוא מגיע למשלט הקטן. היו שם שני משלטים גדולים של הירדנים. אחד המתחם העיקרי שישב, היום זה פארק קנדה, מקום שנקרא קבר השייך, שייך אבן ג'אבל, ושם היה כוח גדול מאוד שכלל פלוגת חי"ר, פלוגה מסייעת, קצינת תצפית של הארטילריה, שריוניות, ולידו ממזרח קילומטר בערך היה מוצב קטן שישבה בו מחלקה של 30 חיילים. הרעיון היה שהגדוד החמישי עולה על המשלט הקטן ממזרח, כובש אותו במהירות, ואז מודיע על ההצלחה, הגדוד השלישי עובר דרכו, תוקף את המשלט הגדול, את בן ג'אבל, היום זה פארק קנדה בעמק הילון, ולאחר כיבוש שני הגדודים יחד יורדים מערבה למטה למשטרת לטרון, כובשים למשטרת לטרון, את הכפר לטרון, הכפר ילו. הרעיון היה מבריק, אבל כאמור, הבעיה הייתה ניווט קשה מאוד, בעיה קשה של ניווט גורלי. הגדוד המוביל הלך והגיע בהחלט קרוב מאוד ליעד, אבל הסייר שהוביל אותו טעה טעות קריטית. במקום לעלות ישר למשלט הקטן, משלט יוד גימל, המשיך עוד קילומטר מערבה, ועלה למשלט העיקרי, משלט יוד דלד, אבן ג'אבל. ושם נתקל בהתנגדות בלתי צפויה. במקום 30 חיילים, היו שם 500 חיילים. והתחיל קרב אכזרי ביותר בתעלות, שנמשך למעלה משעה וחצי. ואז אחרי שהם כמעט כבשו, הם ביקשו מהמפקדה לשלוח את הגדוד השני, את הגדוד השלישי של חטיבת יצהר שיבוא לעזור להם. והוא יצא והתקרב ליעדו, הוא לא טעה בדרך, אבל כשהוא התחיל לטפס למשלף הקטן, הוא נתקל באש שנורתה עליו מאותם 30 חיילים ירדנים. ואז הם חששו שזה אש כוחותינו על כוחותינו, וניסו לתאם. אבל הבעיה הייתה שאין קשר ישיר בין שני הגדודים, רק דרך המפקדה. בקיצור, אני לא אעלה אותך, הסיפור נמשך קרוב לשעה של ניסיון לתאם, ומחשש שכוחותינו ילחמו בכוחותינו, הגדוד נסוג בלי לבצע את המשימה. הכוח מהגדוד החמישי נשאר לבד על המשלט, לחם בגבורה בלתי רגילה, כשהירדנים ביצעו עליו, במשך 3 שעות של הקרב, 3 התקפות נגד של כל העתודות שלהם מאזור לטרון. ולמרות כל זה, הוא הצליח לכבוש את המשלט, וציפה שתגיע התגבורת, והתגבורת לא הגיעה, ובינתיים עלה השחר. ואז גם הוא קיבל פקודת נסיגה. דרך אגב, מי שניהל את הקרב שם, היה קצין מוכשר ביותר, הסמגד של הגדוד בשם זיבי צפרירי, זיכרונו לברכה. הוא נהרג במשא קדש כמה שנים אחרי זה, כמגד שריון. בכל אופן, כשניתנה פקודת הנסיגה, זה היה מסובך. כי הם היו במגע קרוב עם האויב, והיה להם קרוב ל-60 פצועים. היו 17 הרוגים ו-60 פצועים. והשאלה הייתה מה עושים. המפקד של הפלוגה, המובילה, בחור מדהים בשם אבוס בן אריה, לקח 7 מתנדבים, תקף את המקום האחרון שהיה בידי הירדנים, השתלט עליו כדי לאפשר נסיגה, אבל תוך כדי כך נפצע קשה. ואז שאלו אותו חבריו מה עושים, הוא אמר, אתם לא יכולים לפנות אותי, סכנת חיים, תשאירו אותי בשטח. והם נסוגו וביצעו נסיגה בתנאים קשים, השאירו לו רימון יד, הוא ידע שהירדנים הערבים בכלל נוהגים להתעלל בפצועים ולהרוג אותם באכזריות, וכשהם ירדו למטה הם שמעו פיצוץ, זה היה הרימון, הוא פוצץ את הרימון על עצמו כדי לא ליפול בידם. הכוח נסוג, לא ביצע את המשימה, אנחנו יודעים היום שהירדנים קיבלו פקודה לפנות את לטרון, והם התחילו להתארגן על מסעיות ושריוניות לסגת מלטרון, אבל להפתעתם הם ראו שכוחותינו נסוגים עם שחר, ואז הם חזרו. כלומר, אפשר לומר שהקרב הזה היה קרב גבורה בלתי רגיל, אבל הבעיה הייתה בעיה של שליטה ופיקוד. אם היו יושבים במקומות הנכונים, והיו עושים תאום בין הגדודים, ועושים הכנות לניווט לילה, עושים סיורים מוקדמים, זה היה מסתיים אחרת. זה בגדול הסיפור, ואחרי שהקרב הזה נגמר, עשו הכל כדי לטשטש בעיקר את ה... כישלונות של השליטה והפיקוד.
והטשטוש הזה נועד למה? למנוע פגיעה במעמדם של המובילים, או שהעם היושב בציון היה באיזשהו צורך רק לשמוע דברים מעודדים?
נכון, גם וגם אתה צודק, גם לשמור על מעמדם, וגם כדי שהעם מצב הרוח שלו לא ייפגע, ואני יכול להגיד לך שבן גוריון ואנשיו במערכת הביטחון עשו הכל כדי שהאמת לא תיוודע. דרך אגב, בן גוריון בכלל, בקשר ללטרון, הפעיל את היועץ שפעל לידו, היועץ ההיסטורי, שהיה מרגל רוסי בשם סגן אלוף ישראל בר. אני מניח שמעת על הפרשה הזאת. המודיעין הסובייטי הצליח להחדיר לנו מרגל שהגיע דרגה סגן אלוף במלחמת העצמאות, ישראל בר, הוא היה יועץ של בן גוריון למלחמה, והוא בשנות ה-50 כתב מחקר על קרבות לטרון שפורסם במערכות בעיתון של צה"ל, ושם הציג את כל קרבות לטרון בצורה מעוותת לחלוטין, כדי להראות שמי שהיה בסדר זה הדרג העליון המדיני והמטכ"ל, ומי שלא היה בסדר זה הכוחות בשטח, וזה היה בדיוק להפך. דרך אגב, אני במחקר שלי עשיתי ממנו חוכה והתלולה, וגיליתי שהוא בכלל לא היה בקיא בעובדות ולא שלט בנתונים בשטח וכו' וכו'. בכל אופן, הצוות הזה המשיך גם אחרי שהשלטון כבר היה בידי הליכוד בניסיונות שלו למנוע את פרסום האמת. מי שהוביל את זה היה, היו אנשים שנשארו במשרד הביטחון, ושנים שנים הם עשו הכל כדי לא לגלות האמת. כל אופן, הספר יצא. עכשיו יש לי פה סיפור מרתק.
Okay.
הספר יצא לאור לציבור בשנת 1982, אחרי מאבק משפטי של 10 שנים. וברגע שהוא הופיע, הייתה שערה רצינית מאוד, ונכתבה ביקורת עליו, בעיתון שהיה זה העיתון החשוב ביותר במדינה. העיתון הזה כבר לא קיים כמובן, אתה בטח שמעת עליו, קראו לו דבר. זה היה העיתון של מפלגת השלטון, של שנות ה-50-60. ובעיתון הזה, הביקורת נכתבה בידי עמיתי, הקולגה שלי, ההיסטוריון, אלוף משנה מיל, מאיר כפעיל. שהיו לי איתו יחסים מקצועיים, ישבנו יחד במתכ"ל, שולחן ליד שולחן בשלב מסוים. והוא כתב בדבר מאמר, הופיע ספר מרתק ומצוין, שמציג בצורה ייחודית את קרבות לטרון, אבל יש בו בעיה אחת. שני הפרקים שעוסקים במבצע יורם, הם לא נכונים, לא מדויקים, שגויים, וכו' וכו'. אני פניתי לעורך של דבר, לאועד זמורה, דאב, וביקשתי להגיב, והוא נתן לי לכתוב מאמר תגובה, וכתבתי שצר לי להיווכח שמר מאיר פעיל, ההיסטוריון, לא יודע לקרוא מפה בקנה מידה של 1 ל-20,000. לא מתמצא בשטח, מה שהוא כתב זה דברים שמעידים על אי הבנת הנקרא והנמצא. בקיצור, הוא כנראה נעלב מאוד מאוד, כי כנראה הוא הסתמך על המפה של ישראל בר במחקר המוטה שלו, וכעבור חודש בערך, אני יוצא להדריך את החניכים שלי בקורס קציני חינוך של צה"ל ככך, בגבעה 69 ליד ניצנים, ואת מי אני פוגש שם? קבוצה של התנועה הקיבוצית שמדריך אותם מאיר פעיל. ואז לתומי אני ניגש אליו, מפקד הקורס, מנשה סמירה, אני אומר לו, אהלן מרקה, מה נשמע? ואז הוא אומר, איתך אני לא מדבר, הוא אומר לאנשים, הבחורצ'י כזה כתב בדבר שאני לא יודע להתמצא בשטח, לא יודע לקרוא מפות, והוא לא מבין איך אני הפכתי להיות מפקד בעד אחד בצהל, שאני לא מבין כלום בטופוגרפיה. ומאז דרך אגב הוא לא דיבר איתי כמעט 15 שנה, להפתעתי, בסוף שנות ה-90, כשבאתי להעביר קורס במכון אבשלום לידיעת הארץ, עברתי שם קורס על מלחמת העצמאות, אני פוגש שם חניכים, היו שם 10 חניכים, וביניהם יושב החניך, מאיר פעיל, כן? ששמע את ההרצאה שלי ובא בסוף ההרצאה, לחץ את ידי ואמר, תשמע, מה שהיה היה, זה היה מרתק ומעניין וכו' וכו'. עכשיו, לגבי הסיפור הזה של משלט י"ד, המשלט העיקרי, אבן ג'אבל, הגופות של החללים נאספו על ידי הרב גורן בשנת 1949, והובאו לקבורה יחד עם שאר החללים של קרבות לטרון שנעזבו בשטח. בכל אופן, לטרון נשארה בידי האויב 19 שנה, עד מלחמת ששת הימים, ואז שחררנו את עמק הילון ופתרנו סופית את הבעיה של קרבות לטרון. זה הסיפור של מבצע יורם, המבצע העלום.
זה הסיפור שכמו שאתה אומר לנו, לא סתם אנחנו לא יודעים עליו, היה מי שדאג לזה, ארי יצחק.
כן,
תודה רבה.
רגע אחד, ואני חייב להגיד לך, שמעון,
כן?
שלא תחשוב שזה היה רק בעבר הדבר הזה. גם היום, מנסים לטייח ולטשטש בתפקידו של היסטוריון צבאי טוב לגלות את האמת לציבור.
כן, לעמוד מול כולם לפעמים. כן. אבי יצחקי, תודה רבה לך על הדברים.
רב בשורות טובות וחג שמח שיהיה.
כל טוב, חג שמח, תודה רבה.
להתראות.
לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, אנחנו רוצים לשמוע על תוכניות חדשניות ללימוד תנ"ך. מסתבר שאנחנו לא מפסיקים להמציא את עצמנו בתחום הזה של האופן בו נכון וניתן ללמד את הדור הבא את התחום החשוב הזה, את תחום התנ"ך. איתנו נמצא על קו הטלפון מפמ"ר תנ"ך בחינוך הממלכתי דתי בחמ"ד, הרב יהודה טרופר, שלום לך.
שלום שלום, שלום לך ושלום למאזינים בבית.
אז יש לנו באמת חידושים, דברים שלפני עשור או שניים לא חשבנו עליהם?
התורה ניתנה לנו בסיני לפני אלפי שנים. לכאורה, מה ניתן לחדש? דורות רבים כל כך למדו. אבל מסתבר שהישן יתחדש והחדש יתקדש, כדברי הרב קוק, ויש לנו היבטים רבים שבין דברים מתחדשים על גבי הישן, מתוך התכתבות עם הישן, וגם לרוב אנחנו מגלים שמשהו שחידשנו, פתאום מסתבר שדבר דומה לא היה פעם, אבל לעתים רבות יש התמקצעות בדברים מסוימים שמדייקים את הישן ומחדשים אותו. אני יכול לתת מספר דוגמאות לכך. לדוגמה, ישנה תיאוריה פסיכולוגית של ריבוי אינטליגנציות שאני מאוד מאמין בה, שמזהה בכל אחד מאיתנו אינטליגנציות רבות, לא רק האינטליגנציה הלוגית של ניתוח, לא רק הלשונית של קריאה כתיבה, אלא אינטליגנציות רגשיות, מוזיקליות, מרחביות, תנועתיות. ההגדרה הפסיכולוגית הזו בעיניי משפיעה באופן דרמטי על לימוד התורה, כיוון שהאדם שלומד תורה צריך להיות האדם השלם. אם אדם לומד תורה רק בשכלו ורק בקריאה וכתיבה, הוא מגיע להישגים יפים. אבל אם האדם השלם לומד את התורה, גם עם האינטליגנציה המוזיקלית וגם בעזרת האינטליגנציה המרחבית, אזי התורה מצד באמת והולכת. ותן דוגמאות מעשיות לאמירה העקרונית הזו. לימדתי לא מזמן את ברכת לירושלים רחב ברחמים תשוב, שאתם קבוצה של מבוגרים ביום ירושלים, ולמדנו את זה, אומנם לא תנ"ך, אבל חלק מהתפילה. קראנו, הסברנו, שאלנו, ואז גם נשמענו שלושה לחנים שונים לירושלים רחב ברחמים תשוב, ופתאום זה קיבלו תמיות אחרות לגמרי. מנגינה אחת של תחנונים, מנגינה שנייה של כיסופים, מנגינה שלישית של הודעה, והשמיעה של דברי חז"ל במקרה הזה, של התפילה, השמיעה שזה במוזיקות, בלחנים שונים ופיצועים שונים, מעמיקה מאוד את ההבנה, אבל גם יוצרת חיבור עמוק מאוד לנשמה. ואני חושב שבלימוד תורה אנחנו פה במגמה כפולה. אנחנו במגמה של א', לדעת, ללמוד, להבין, להבין ולהעמיק בהבנת תורת השם. והנקודה השנייה והקריטית ביותר היא שנפנים את הערכים, שנתחבר לתורה, שנרגיש זיקה נפשית לתורת השם. מוזיקה זה אמצעי מסוים שעושה את זה.
כן. השאלה, זאת אומרת, העיקרון ברור, ומן הסתם מוזיקה הוא רק, מוזיקה זה רק תחום אחד, שהוא דוגמה אחת למגוון של תחומים. אבל השאלה היא, איך המורה אמור להתמודד עם תפיסה כל כך תובענית? והיא תובענית כי להיות מורה הופך להיות כבר משהו הרבה יותר מורכב, זה כבר לא מישהו שיודע את החומר, למד קצת מתודיקה, יודע להציב את הדברים, להסביר אותם ולהתקדם עם התלמידים. ופתאום צריך להבין בתורת הנפש, להיות פסיכולוג, להיות גם במידה מסוימת בעל אוזן מוזיקלית, אם אנחנו מדברים על, על הדוגמה הזאת של מוזיקה, פתאום זה הופך להיות מסובך.
אכן להיות יום זה אתגר גדול, משימה עצומה, משימת קודש, ואנחנו משרד החינוך אמורים לסייע למורה ולתת לו את הכלים, גם כלים כדי שהוא יפתח דון, וגם כלים מעשיים שאנחנו נותנים בידיו, הוא רק צריך להשתמש בהם. לדוגמה, אנחנו התחלנו השנה תוכנית משותפת עם הספרי הלאומית, חידה שבועית למורי תנ"ך, ואם יש מורי תנ"ך שעוד לא רשומים לזה, מוזמנים להיכנס לאתר, להירשם ולקבל את החידה השבועית. יש גם פרס שבועי שמוגרל בין עשרות המורים הפותרים נכונה. החידה הזו בנויה על כך שיש חידה על פרשת השבוע, לאחר מכן הרחבות. הרחבות זה חומר שאנחנו נותנים למורים אחרי שצוות שלנו פיתח את זה ועבד על זה, שבו יש שירים שקשורים לפרשת השבוע. וגם מורים שאין לו אוזן מוזיקל, לא יודע איך למצוא שירים, אז הנה, אנחנו ניתן לך מעט שירים. יש שם פרטי מקור, היסטוריים שקשורים לפרשת השבוע, דברים שנמצאים בספרייה הלאומית, לא לכל מורה יש נגישות להגיע לשם, והנה, אנחנו נותנים לו את זה, הם מסייעים בידו. זו תוכנית אחת, תוכנית שנייה בשיתוף פעולה עם מכללת הרצוג, היינו כחולמים, ממש בימים אלו סיימנו את לימוד ספר נחמיה בתוכנית הזו, זו תוכנית מתוקשבת שבה אפשר ללמוד במחשב, בסמארטפון, כל אחד בדרכו שלו, פרק יומי בתנ"ך, ובנוסף לקריאת הפרק עצמו, בתוכנית שלנו כחולמים, יש אמצעים ויזואליים וסרטונים שקשורים לאותו פרק בתנך. כל זה נמצא אצלנו היום באתר, מורה שנכנס אצלנו לאתר היום על יהושע, שופטים, שמואל מלכים, יוכל למצוא קישורים להיינו כחולמים, או פשוט להקיש להיינו כחולמים בגוגל, ולגיע לזה ישירות, ושם בהיינו כחולמים הוא מוצא על כל פרק בנביאים ראשונים, דברים הרבה יותר יצירתיים ממה שכל מורה יכול להפיק לבד. אז גם כאן יש למידה מעמיקה יחד עם דברים הרבה יותר יצירתיים שאנחנו מעניקים למורה ומזמינים אותו להיכנס לאתר שלנו, לחפש שם ולמצוא את הדברים.
שאלה נוספת, הרב טרופר, עולה מכל הגישה שבאמת נועדה להנגיש את הלימוד, להפוך אותו לכזה שמדבר אל כל הרבדים בנשמה ולהתייחס אליו בתור משהו חי, מעורר, תוסס, גם אצל התלמיד וגם אצל המורה. אבל אני שואל, מה עם העמל? מה עם המאמץ שפעם היו מתייחסים אליו בתור ערך בפני עצמו בלימוד תורה, ופתאום הוא הופך להיות איזה משהו שצריך לעקוף אותו?
אנחנו בדור שבו השאלה שלך היא שאלה מאוד מאוד חשובה, כי זה דור שבו אנחנו רוצים יותר חלק מהנוער, קצת פחות עמל, מחפשים את האינסטינט, את הזריזות. אבל קודם כל אני חייב לומר לטובת הדור הזה, יש לנו לא מעט תלמידים שמשקיעים עמל עצום בלימוד תורה. רק לאחרונה שני תלמידים שלנו זכו בפרס על עבודות חקר בתנך, עבודות מרשימות שמרצים באוניברסיטה התרשמו מהם מאוד. אנחנו בפור מוצאים לאור חוברת שלישית של מאמרי תלמידים בתנך, מאמרים מאוד מעמיקים, כך שיש גם נור שמעמיק. ומחת העמל, הייתי משמש בו בביטוי של הרב סולובייצ'יק, שבעיניי הוא מאוד משמעותי, כי הוא מחדד שני ערוצי עמל קריטיים. הרב סולובייצ'יק בספרו ימי זיכרון כותב, אם צלם אלוקים שורה באדם, אלא אם כן חברו בו יחד חוכמת הראש וחוכמת הלב. כלומר, הרב סולובייצ'יק מדבר על הצורך של חוכמת ראש עם חוכמת לב, ועל הצורך של החיבור יחד, וזה מרתק שהוא מגדיר את צלם אלוקים שבאדם כדבר שמורכב משילוב חוכמת הראש וחוכמת הלב. עכשיו, רב סולובייצ'יק ידוע לכולנו בתור אחד העמלים בתורה של דורנו, ושחינוך לעמל תורה. ואני חושב שיש עמל ראש של חוכמת הראש, יש עמל של חוכמת הלב. ושני העמלים האלו נחוצים לתלמידינו. בבחינות הבגרות שלנו, יום חמישי, ערב שבועות, נערך את בחינת הבגרות בתנך. בשנה זו, בבחינות הבגרות, תלמידים פוגשים צורך לנתח פרשנים. אנחנו לא מבטרים על זה, על מחלוקות רש"י רמב"ן, על מחלוקות נציב ומלבי, ראשונים או אחרונים, צריך לעמול. בנוסף, יש גם עמל של חוכמת הלב. עמל של חוכמת הלב זה מושג במשרד החושב שאנחנו משתמשים בו, קוראים לו לב לדעת. הלב צריך גם כן לעמול. עמל של חוכמת הלב זו היכולת של הלב לפעול ולהרגיש, לקלוט באופן פעיל תכנים, להפוך אותם לחלק מהתודעה של הלומד. גם זה סוג של עמל. אז אנחנו מודעים לקושי של חלק מתלמידינו בעמל. אני חושב שחלק מההתמודדות זה על ידי הנגשה של דברים מסוימים, יחד עם דרישה. לא ייתכן רק להנגיש ולא לדרוש, אבל הנגשה איכותית יותר בינתיים מתקדמים, יחד עם דרישה להעמקה, מובילה עכשיו להישגים מצוינים, ואם הזכרתי את החוברת שאנחנו מוצאים לאור בקרוב, ויחד עם מנהל נוער, מאמרים שנקראים ברור פניך, שם תלמיד נדרש לכתוב מאמר עיוני עם תוספת אישית. התוספת האישית צריכה להיות מה אני לוקח ממה שלמדתי, או איזושהי רפלקציה, מה היה התהליך שעברתי בכתיבת המאמר. זה עמל של חוכמת הלב, יחד עם עמל של חוכמת הראש, שהוא העיון. השילוב של השניים הוא בעיניי השילוב המנצח.
וזו המשימה של הדור הזה, לא לשקוע אל תוך הכלילות, אלא דרישה והנגשה, השילוב הזה של שתי המילים. בהחלט חשוב ומעניין. אנחנו נאחל לכם כמובן הצלחה, כי הצלחה שלכם משפיעה על כל בית ובית של הורים ששולחים את התלמידים אליכם. מפמ"ר תנ"ך בחינוך הממלכתי דתי, הרב יהודה טרופר, תודה רבה לך על הדברים. שוב,
בבקשה. הצלחה. ואני אשמח לברך את עם ישראל ערב חג מתן תורה. אבינו אב הרחמן, תן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.
תודה.
כל טוב, חג שמח.
שלום, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו נאמר תודה לאוכרי היומן הזה, לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לפרופסור עודד מודריק, לשמואל אייש, לדוד מור, לארי יצחקי, לרב יהודה טרופר, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, שורות טובות, להשתמע. We'll be right back.